ברשות כבוד הרב, שפתיים נשק, משיב דברים נכוחים, קהל קדוש ונכבד. צריך לפתוח בכבוד אכסניה. היישוב הזה, יישוב יד בנימין, שאני מכיר אותו שנים רבות, אם במוסדות התורה שלו, אם במפעלים הכבירים, ובעיקר המפעלים של ארץ ישראל, שלמעשה הרבה ממצוות התלויות בארץ, מכאן יצאה הוראה ותורה, היא אורה לישראל, ויבורכו על כך. שכן מצינו אצל משה רבנו עליו השלום, שהמדרש שואל, למה רצה כל כך משה רבנו להיכנס לארץ ישראל? וכי לאכול מפריה הוא רצה, או לסבוע מטובה, אלא משה רצה לקיים מצוות התלויות בארץ, מצוות תרומות ומעשרות שאותם אי אפשר לקיים בחוץ על הארץ. זה אחד הדברים החשובים ששייכים לארץ ישראל, שהיא מקודשת מכל הארצות והיא חייבת במצוות התלויות בארץ. אנחנו נמצאים השבוע כבר הלילה ליל רביעי, לפי דברי הרמב"ן שלושה ימים אחרונים של השבוע הם שייכים לשבת הבאה, רביעי, חמישי, שישי. ראשון, שני, שלישי שייכים לשבת שעברה. ולמה זה דומה? השבת דומה למנורה. המנורה יש לה גופה של מנורה, זה הקנה האמצעי. שלושה קנים יוצאים מצידה, ועוד שלושה קנים יוצאים מצידה השני. ואלה הם הקנים ראשון, שני, שלישי מכאן, רביעי, חמישי, שישי מכאן, שזה מעלה. אגב, הרמב"ן גם כותב שיש מצוות עשה שאנחנו מקיימים כל יום בהזכרת היום בשבת. כותב הרמב"ן, מעשה זה דברי המחילתא, ככה מחילתא וגם בספרה מובן, זכור את יום השבת בקדשו. מהו זכור? שתיהם מונה בימים של השבוע לשבת. הווה אומר, אל תאמר יום אחד היום, אלא הווה אומר היום יום אחד בשבת, היום יום שני בשבת, היום יום שלישי בשבת, וכן על זה הדרך. אז כותב הרמב"ן מכאן שהזכרת שיר של יום, כל יום, והזכרת התאריך ביום, יש בזה משום קיום מצוות עשה מן התורה, ולכן טוב שאדם יכוון שהוא מקיים מצוות זכור את יום השבת לקדשו, שהוא מקדש את השבת ואומר יום אחד בשבת. הוסיף עליו הרב של מי ציבור רבי ישראל יעקב אלגזי וכתב שיאמר בשבת קודש, שכן הזוהר הקדוש החמיר מאוד שכל פעם שמזכיר שבת יאמר שבת קודש, ולא יאמר שבת סתם אלא יאמר שבת קודש. אז אומר לכן יאמר, יזכיר את היום בשבת. בא רבנו הארי עליו השלום וכתב בספרו שער הכוונות דבר נוסף, שידוע שכל ימי החול יונקים מהשבת. על אותו דרך שאמרנו המשל של המנורה, כמו שהמנורה, גופה של מנורה זה הקנה האמצעי. כמה קנים יש למנורה? שישה, לא שבעה. הקנה האמצעי זה גופה של מנורה, שזה שבת, והשאר אלה ידיים צלעות היוצאות ממנה. כמו שזה דבר דומה בזוהר, הוא כותב שהמנורה זה האדם עצמו. איך האדם עצמו מנורה? הוא אומר, קח שתי הידיים שאדם שם, פורס אותם מול ראשו כמו הכהן, או בשעת נטילת ידיים, כשאנחנו מרמים את הידיים למעלה, וינטלם וינשאם, אלה שני הקנים החיצוניים. אחר כך יש לך את שתי האוזניים, זה שני הקנים השניים, שני העיניים זה שני הקנים הפנימיים, והפה שהוא באמצע זה גופה של מנורה. אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. אז הנה יש לנו מנורה, אז יוצא שהמנורה יוצאים ממנה הקנים. אומר רבנו הארי, מכאן תדע שכל יום בשבת על ידי אומרך שאתה אומר היום יום אחד בשבת, היום יום שני בשבת, אתה יונק ולוקח את השפע השייך לאותו יום על ידי אמירת שיר של יום. רבנו יוסף חיים בא בעקבותיהם, ותראה איזה שרשרת שהתורה היא תמיד כמו מעיין נובע, אחד מושך את השני. רבנו יוסף חיים בא בעקבותיהם ואומר שאם ככה חסידים שמעשה נוהגים לעמוד בשעה שעוברים את היום בשבת, כמו שאומר היום אחד בשבת עומד, היום שלישי בשבת עומד, יום שלישי בשבת עומד. מדוע? אומר מפני שיש לנו כלל שכל מצוות עשה מן התורה שאדם לקיים אותה צריך לקיים אותה מעומד. איפה ראינו? הוא אומר, הנה, כשאתה לובש ציצית אני עומד בברכת הציצית, אני לא יושב בברכת הציצית. וכן תפילין, אז בתפילין של יד יש סיבה שאנחנו צריכים לשבת, כמו שהרמה הביא בשם הזוהר. התפילין של ראש כולם עומדים, אומנם האשכנזים עומדים גם בתפילין של יד, אבל הספרדים נהגו כפי שיטת הזוהר, תפילה של יד לשבת ותפילה של ראש לעמוד. וכן ספירת העומר מעומד, וכן כל מצווה ומצווה, ואפילו לשב בסוכה, לפני לשב בסוכה עומדים, תקיעת שופר עומדים, וכן שבאים לברך על הלולב מעומד, כי כל מצוות עשה היא מעומד. אומר רבנו יוסף חיים דבר נפלא נוסף, הוא אומר, ולכן אם אביך ביקש ממך לעשות לו איזה שירות ואתה מקיים בזה מצוות כיבוד אב ואם, תעמוד ותעשה. כגון, אומר, הוא היה בבגדד, בגדד שם חם מאוד, שם עשה משמור, אחד ממדורי גיהנם הגיע לשם, שם בקיץ 45 מעלות חום, שם לא יכולים לחיות בלי מניפה. אז הוא אומר, אביך חם לו, הוא מבקש שתנפנף לו במניפה, אל תשא ותנפנף, אלא תעמוד ותנפנף לפניו, שכן אתה מקיים מצוות עשה מן התורה, מצוות עשה מן התורה צריך לעמוד. טוב, זה כמובן, ואנשים חסידים ואנשי מעשה, והם היו גיבורים, שמענו גיבורים לעמוד בפרץ, הם היו יכולים לעמוד. היום דור חלוש, דור שאנחנו יושבים, אבל בכל אופן תורה היא, וללמוד אנחנו צריכים. יש עניין שאדם מקיים מצוות עשה מן התורה, לעמוד בשעת קיום מצוות עשה. אז איך שיהיה, למדנו ששבת קודש היא המרכז של כל החיים, של כל השפע, של כל האור, של כל הקיום של האדם, של כל השפע שהוא צריך לקבל, של כל הברכה שלו. כמו שאומר בפיוט ובשלמה התקבץ, לקראת שבת לכו בנרחה, כי היא מקור הברכה. עכשיו נעבור לענייננו. אנחנו נמצאים כעת בעיצומם של ימי השובבים, לילה אמרנו של ליל רביעי, שכבר מתחיל הערת שבת, כי עד היום, יום שלישי בערב, נפרדנו משבת שעברה, כי אנחנו הולכים זה מדרגות, שלוש מדרגות ירדנו במוצאי שבת, יום ראשון, יום שני, יום שלישי. עכשיו יום רביעי עולים מדרגה אחת לקראת שבת הבאה, 50 מדרגה שנייה, 60 מדרגה שלישית, ואז נבוא ונכנס לקראת השבת שהוא כולו קודש, שהיא שבת קודש. שבת זו, שבת שירה, שבת בשלח, אחת השבתות הנפלאות שכמה מנהגים קדושים, ויש הרבה דיונים מלכתיים על המנהגים ששייכים בשבת זו. אחד הדברים הנוהגים לאכול חיטים בשבת זו, יש כמה סיבות לכך. אחד המנהגים היה לתת פירורי לחם לציפורים, לעופות, ויש דיון גדול בהלכה, איך מותר? הרי אלה עופות שאין מזונותם עליך, מתי מותר לי להאכיל בהמה? דווקא בהמה שמזונותיה עליי, אבל בהמה שלא מוטלים מזונותיה עליי, אסור לי להאכיל אותה, ואין להאכיל אותה. אז על מה סלחו? יש בזה דיון גדול, מגן אברהם ועוד דנו בזה. יש שכתבו שיכין את הפירורים ויקוף עליהם כלי מתובד ביום שישי, כיוון שהציפורים באים גם בערב לאכול, לשנות הערב, תשו ואליו היונה לשנות הערב, אז היא תבוא, אז מכסה את זה, וביום שבת יכול להסיר את הכיסוי. כאלה יש כתבו, יש כתבו שהיינו אך, אם אדם רגיל, נגיד שנשאר לו פירורים בשולחן, הוא לא רוצה לזרוק אותם, כי אסור לזרוק פירורים, אז הוא שם אותם באיזה חלון או באיזה מקום מסוים, שהוא רגיל לשים אותם שם בימי החול, ואין כוונת לו דווקא שהציפורים יבואו לאכול, ממנה הם באים, אז אפשר. בכל אופן, יש דיונים שונים בהלכה על זה, אבל זו נקראת שבת שירה. מה העניין של השירה? השנה זה חל גם ביום ט"ו בשבט, שזה יום ראש השנה לאילן, כנזכר במשנה. ואמר לאילן ולא אמר לאילנות, יש סיבה לזה. אז זה קודם כל שבת שירה. למה זה שבת שירה? כמו שקוראים בה את שירת הים. מה היה בשירת הים? ומה העניין של שירת הים? שיסתכל בתרגום בשיר השירים, בפסוק שיר השירים אשר לשלמה, אומר התרגום, 10 שירות נאמרו בעולם. 10 שירות כנגד 10 מאמרות שבהן נברא העולם. שירה ראשונה אמר אותה אדם הראשון בשעה שחטא, ונודע לו שחטא, והודה לשם יתברך, עמד ואמר מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני וזמר לשמחה עליון. להודות פירושו להתוודות, מודה על האמת, מודה ואומר אני חטאתי. ואדם שמודה שזה מעלה גדולה, שכן כך כתבו הספרים, שאם אדם מודה בטעות שלו זה חשוב. תראה, הגאון חתם סופר כותב, אם אתה רוצה לדעת עם איזה חבר ללמוד תורה, בימי לא ללמוד, הוא אומר, תחפש את החבר שאתה לומד איתו, או הרב שאתה לומד איתו, שכאשר יש טעות, הוא מודה ואומר, אני חטאתי, טעיתי. הוא מתקן את הטעות. לפעמים גם קטן יכול, כמו שכותב הרמב״ם, שראינו נר קטן מדליק נר גדול. לפעמים תלמיד קטן יכול להחכים רב גדול. לפעמים קורה שבן אדם זה בשר ודם, מתעלמת ממנו איזה הלכה, מתעלם ממנו איזה פירוש, או לא דקדק כראוי במאמר או בפסוק, ויבוא איזה ילד צעיר ויוכיח אותו, יעיר לו, הוא יזכור, הוא יתקן. אז אומר הרמב״ם שנר קטן, מצינו על ידי זה שנר קטן הדליק נר גדול. עכשיו יוצא לפי זה, אומר החתם סופר, שאם אתה רוצה ללמוד תורה, תלמד תורה עם אדם שאם אתה מוכיח לו שזו האמת, הוא מודה, הוא מסכים, זה חבר נאמן, זה איש אמיתי שטוב ללמוד איתו תורה. אבל אחד שמתווכח איתך ואומר לך אני צודק, והוא יעקם את כל הסדר של הלימוד ואת כל המהלך של הסוגיה בשביל להביא את השיטה שלו ואת הדעה שלו, אומר זה לא לומד תורה נשמע, ולא לומד תורה לאמיתה של תורה, זה, 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 תברח ממנו, תלך ממנו, זה לא זה האיש. לכן אדם הראשון לימד אותנו, הראשון שלימד אותנו, צריך להודות. לכן זה נקרא שירה. מה פירוש שירה? המתרגם שם אומר שהשירה, ידוע שכל המלאכים אומרים שירה. הרי ידוע שגם ביום שנקרא ים סוף, באו מלאכי השרת לומר שירה. מה אמר להם הקדוש ברוך הוא? מעשה ידיי טובעים בים ואתם אומרים שירה. לכאורה בשביל מה המלאכים אומרים שירה? מה, הקדוש ברוך הוא חובד מוזיקה? צריך להבין את זה. מה העניין של השירה? כתוב פסוק, יומה מצווה אדוני חסדו ובלילה שירו עימי. תראו, הרב מעבר יבוק, רבי אהרון ברכיה דמודנה, תלמידו של הרמה מפנום, כותב דבר ידוע הוא אצל כולם, שתינוק שהוא בוכה, רוצים להשתיק אותו, שרים לו. שרים לו והוא נרגע. ורואה זה פלא, מה השירה עושה לו? מה המוזיקה הזאת עושה לו? למה הוא נרגע על ידי שירה? הוא משיב, מפני שהתינוק הזה מזמן קרוב בא מעולם האמת, נשמתו ירדה מלמעלה, מגן עדן. אומר ודע שעיקר התענוג שם בגן עדן זה שירה. הנשמות שם ניזונות משירות, משירה. אז הוא התינוק הזה היה רגיל לשמוע שירים למעלה. עכשיו הוא בא לפה, כואב לו משהו, קר לו, רעב, צמא, משהו מציק לו, צועק, שרוצה להרגיע אותו, תשב לו, אומר הרב העבר הרבוק, אתה מזכיר לו את הימים הלא רחוקים שלו, שהוא היה שם למעלה, והוא שמח והוא נרגע. אז רוצה שהנשמות נהנות שם מהשירה. ועדיין צריך להבין מה העניין של המלאכים משוררים. הביאור הוא פשוט, רבותיי. אם נסתכל נראה את זה גם במתן תורה בפרשה הבאה, נמצא את זה גם בספר יהושע. כאשר יהושע בא להילחם אחרי שכבש את יריחו, בא לכבוש את העי, מה הוא אמר? שמע שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. הפירוש דום, אין צריך לומר, שמש בגבעון עמוד, עצור. מה זה דום? דום פירושו שתוק, כמו דום לשב והתחולל לו. אלא אמר יהושע, עם מי הוא דיבר? זה רש שואל, מי דיבר יהושע? עם השמש? השמש זה אבן, זה עפר. אז איך לדבר עם השמש? או המעשה של רבי רבי פנחס בן העיר שהתווכח את נהר גינאה וחדק לו את המים שלו. מסכת חולין הגמרא מביאה שפעם אחת רבי פנחס בן העיר, זה חותנו של רבי שמעון בר יוחאי, היו ימים שלפני פסח, הלך לעשות מצוות שבויים, פדיון שבויים, והגיע לנהר ששמו גינאה, ואי אפשר היה לעבור, המים היו גויים מאוד, כי זו עונה של הגשמים והנחלים זורמים בשטף גדול, סכנה לעבור בהם. גמרא מפורשת, מים רוטפים, זה אלה הטיפשים שהולכים לראות את הנחלים, לוחצים אותם, מתחייבים בנפשם, זה דינו כדין מתאבד, אחד שעושה דבר כזה. גמרא אומרת, מים רוטפים, הכוונה מים שהם זורמים, אפילו הם נמוכים, מי שחוצה אותה מתחייב בנפשו. פסור. כי זה שוטף, גורף את האדם ויכול להטביע אותו. אז הוא הגיע לשם, ביקש מהנהר, חלוק לי ממך. אמר לו הנהר, לא, אני חולק. אני נבראתי, הקדוש ברוך הוא ברא אותי פה, אני עושה את רצון בוראי. אמר לו, אני אמרתי לך, אני חלוק לי ממך, אני הולך לעשות רצון בוראי. עונה לו, אני נבראתי בשני, ואתה נבראת בשישי. מה זה אני נבראתי בשני? איפה נהרות נבראו ביום שני? מלאכים נבראו ביום שני. כך מובא פרקת רבי אליעזר, שכל המלאכים נבראו ביום שני של ששת ימי בראשית. אומר לו המלאך, אני זקן יותר ממך, אני לפניך הייתי בעולם, אני לא זז לך. ועוד, אני עושה רצון בוראי ודאי, כי כאן הקדוש ברוך הוא ברא אותי, זה המקום הטבעי שאני זורם. אתה ספק עושה רצון בורכה, ספק אין עושה. למה אתה הולך לעשות פדיון שבויים? מי אמר שתצליח? מי אמר שיעלה בידך? מי אמר שתמצא את השבוי חי? מי אמר שיסכימו לפדותו? מי אמר שאתה יספיק הכסף שיש בידך לתת? יש כל מיני ספקות, לכן זה לא בטוח. מה עונה לרבי פנחס בן העיר? אם אתה חולק לי ממך טוב, ואם לאו גוזרני עליך שלא יעברו בך מים לעולם. מיד חלק ועבר. אחרי זה כתוב, אמר לו, יש איתי גוי אחד שהוא בא איתי והוא מלווה אותי עם השיירה של החמורים והגמלים, שבו לכם פה עם החמור, עם הדומה לחמור. אז בבקשה, תחלוק לו, שלא יאמר, כך עושים מבני לוויה. אני הולך בדרך עם איזה מישהו ופתאום אני עוזב אותו ואני זורק אותו אחריי ואני הולך. חלק לו פעם שנייה. היה שם עוד הגמרא אומרת, יהודי שהיה נוסע על כתפיו חיטים כדי לטחון אותם לכבוד פסח, והוא פחד ירצבו החיטים, הכל ילך, אין מצע, לא שמורה ולא שום דבר, מעשה מזה עוגות, אולי לא יוכל לעשות שום דבר. אמר לו חלוק לו שהוא הולך גם כן לנס, עשה. כמה גדולים מעשיו של זה יותר ממשה, שמשה רבנו קרא פעם אחת את הים, בא רבי פנחס בן העיר, חלק את הנהר שלוש פעמים. והפרשים שואלים, מה, עם מי הוא דיבר? עם הנהר? עם נהר אפשר לדבר? דבר עם הנהר, דבר עם האבן, דבר על הסלע, מה זה הדבר הזה? הרי אפילו עם צדיק אסור לדבר. המפרשים כותבים שאם אדם הולך לקבר של צדיק ואומר לצדיק תעזור לי, הרי זה עומד אלילים. הולך לקבר של צדיק ואומר לו, בבקשה ממך תרפא אותי, בבקשה ממך תעשה לי כך, עובר על משום מה שנאמר בתורה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אתה מאמין בי, אומר הקדוש ברוך הוא, אבל אתה משתף איתי כוח זולתי. אז איך, אז למה הולכים קברי צדיקים? מה מתפללים? אני מתפלל השם יתברך שיעשה למען זכות הצדיק הזה שקבור פה, שלמד תורה כל ימיו ועשה מצוות ומעשים טובים, שירחם עליי. כך תראה בכל ספרי הקדמונים, בתפילות העתיקות שתכתבו על ידי הראשונים, לא תפילות שהיום כותבים בימינו, לא תמיד הן מוסמכות, לפעמים גם כן הן חסרות מאוד, ויש סכנה גדולה שאדם יכול להיכשל לומר אותה. לא כל אחד יכול לחבר תפילה. לכן כתב רבינו יוסף חיים, דע שתפילה שלא נכתבה על ידי הקדמונים, אנחנו לא נאמר אותה. שיש בה איזה מילה לא נכונה, יש בה איזה עיקש או נפתל. תפילות שכתבו הקדמונים, תראה כמו בספר של מאיר בת עין לרבי מאיר בעל הנס, הילולה רבה לרבי שמעון בר יוחאי, שמע התפילה מופנית לקדוש ברוך הוא, אנא השם עשה למען זכות הצדיק הזה, ועל מה זה אני עניתי בדרך כוחי והלכתי וטרחתי ובאתי להשתתח על קברו, מה זכותו באתי הנה שתעשה למען רחמך וחסדך, מה התורה שהוא למד, תזכור את תורתו וצדקתו ומעשיו הטובים שעשה כל ימיו ויעמוד לנו. זאת אומרת, אני מבקש בזכות הצדיק, זה כן יהיה מותר. אבל עדיין, מי הוא דיבר? שהוא דיבר עם הנהר, ורמי ארסה הוא דיבר עם המלאך הממונה על הנהר, לא עם הנהר, נהר יש שם לדבר. אומר אותו דבר יהושע בן נון, שעמד שמש בגבעון דום, עם מי הוא דיבר? הוא דיבר עם השמש? משך לדבר על השמש, אלא הוא דיבר עם המלאך הממונה על השמש. ולמה אמר לו דום? כי בשעה שהמלאך השמש היא כל הזמן בתנועה, איך שהיא בתנועה, איך היא יכולה לנוע בכלל? כיוון שהמלאך שלה אומר שירה, ברגע שהוא אומר שירה היא זזה, אם הוא ישתוק משירה רגע אחד הוא עומד, וזה מובא בזוהר הקדוש. הזוהר אומר על הפסוק בעומדם תרפנה חנפיהן, אומר כך חיות המרכבה למעלה, המרכבה למעלה נוסעת, שכן כתוב ביחזקאל, אל אשר יהיה שם הרוח ללכת ילכו. אז המרכבה פעם נוסעת לכיוון דרום, פעם לכיוון צפון, פעם למזרח, פעם למערב, וכשהיא נוסעת החיות אומרות שירה. כך כל הבריאה, הבריאה אומרת שירה, כל אחד מהנבראים, המלאך הממונה עליו אומר שירה, והוא נע, הוא מתפתח, הוא צומח, הוא גדל. אז כל אחד אומר שירה, גם הפרחים, הצמחים, בעלי החיים, הצפרדע. מדרש אומר שדוד המלך סיים את ספר תהילים, זה דעתו עליו, אמר כלום יש אדם שהיבר ספר שירות יותר ממני? 150 שירות כתבתי לו לשם יתברך, כתבתי אותם בספר, שמח שמחה גדולה, אבל זה דעתו עליו. ברוך אתה אדוני אלוהי מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מיד הזדמנה לו צפרדע אחת ואמרה לו דוד דוד אל תזוע דעתך עליה, שאני בכל רגע אומרת 3,000 מיני זמר, בקרא קרא שהיא צועקת הצפרדע אומרת 3,000 מיני זמר, ולא עוד אלא יש לו הקדוש ברוך הוא במרום מלאכים שאומרים שירה, 1,000 מלאכים עומדים שם, לכל מלאך יש לו 1,000 פיות, בכל פה יש 1,000 לשונות, אז תכפיל 1,000 ב-1,000 זה כבר מיליון, מיליון ב-1,000 כמה נהיה? מיליארד, וכל לשון 1,000 מיני ניגונים, ושם שרים לו לבורא יתברך, והבורא יתברך אין לו חפץ בהם ולא הנאה בהם, אלא באחד מישראל שנכנס לבית הכנסת או לבית המדרש ואומר לפני השם יתברך שירה בדברי תורה, באותה שעה כנסקו אומר לכל המלאכים שתוקו. אני רוצה לשמוע את זה, שנאמר היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמעיני, יושבים בגנים צדיקים, יושבים שם המלאכים מנגנים ושרים כולם, שיש אחד פה למטה בפרט בלילה שאומר דברי תורה, הקדוש ברוך הוא משתיק את כל הפמליה של מעלה ואומר להם אני רוצה לשמוע את דברי התורה, את דברי השירה של אותו אחד שאומר אותם כאן. אז נחזור לענייננו, המלאכים התפקיד שלהם לומר שירה, ובאומרם את השירה הם למעשה מפעילים את העולם, ואם ייווצר מצב שהמלאך יעמוד ולא יאמר שירה, העולם קפה, נקפע מקומו. זה מה שאנחנו רואים במדרש בפרשה הבאה, בפרשת יתרו, שם ויחן שם ישראל נגד ההר, אומר המדרש בשעה שהקדוש ברוך הוא נגלה על ישראל בהר סיני, שור לא גאה, ציפור לא צייץ, מלאך לא אמר שירה, כל הנבראים שתקו והקשיבו. יש אומרים שזה לקח 3 שעות, יש אומרים חצי יום, במדרשים מובא, תצא לך חצי יום שלם של יום חג השבועות באשמו מהבוקר, קולות וברקים וכל שופר חזק מאוד, ויחרד כל העם אשר במחנה עד סיום 10 הדיברות, מה שכותב רב סעדיה גאון, ששם ב10 הדיברות היו כל התרי"ג מצוות, כלולות בתוך עשרת דיברות. לכן הם שמעו את כל המצוות ואת כל ההלכות, לכן ירדו למטה, גירשו את נשותיהם, כי כולם היו נשואים עם אחיות או דודות או קרובות שאסורות מן התורה, והיה משה את העם בוכה למשפחותיו, ואחרי זה על עסקי משפחות, וגם הכלים שלהם נאסרו, כי עד אז היה מותר להם לא לשחוט, ובשר וחלב היה מותר, והרבה דברים היו מותרים להם, ומרגע זה נאסר עליהם הכל. ואיפה זה לא מוזכר בעשרת הדיברות? אומר הפסנתר הגאון, זה כן רמוז בעשרת הדיברות, כל התרק מצוות רמוזות שם. כך גם המדרש אומר. אז אם כן יוצא שבשעת מתן תורה, כדי שהתורה תהיה, אז היה שקט. יוצא שהשירה היא למעשה העניין, התנועה של הבריאה, הצמיחה והפיתוח של הבריאה. על ידי השירה אז הבריאה הולכת ומתקדמת. אלה 10 שירות שנאמרו בעולם, זו השירה הראשונה של אדם הראשון, הוא אמר שירה שהתחיל העולם. כי אם ברגע שחטא לא היה מתוודא, אז שלום העולם היה נחרב. ולכן תקשו המפרשים, פסוק אומר כי ביום אוכלו ממנו מות ימות, הנה הוא חי. אז יש תירוץ שיומו של הקדוש ברוך הוא 1,000 שנים, כי 1,000 שנים בעיניך כי יום אתמול כי יעבור, אז הוא חי 1,070 נתן לדוד, נשאר לו 930. אבל זה לא הפשט, אנחנו רואים שזה יתארך, אלא שהוא אמר תוודא, אז העריך לו ימיו. לפי זה מפרש אבל נתן אלשיץ פירוש נפלא מאוד. למה הגמרא אומרת שמי שמלווה בריבית לא קם בתחיית המתים? מה הקשר של ריבית עם תחיית המתים? איזה שייכות יש? מינים, כופרים, אפיקורסים, שאינם מאמינים בתורה ושאינם מאמינים מתחיית המתים, מובן, אין להם, לא יכולים לקום מתחיית המתים. אבל מי שהלווה בריבית, זכור על זה, אחד מהלווים שבתורה, מה הקשר? למה לא מי שמגלח בתער? למה לא מי שגונב לא יקום מתחיית המתים? למה דווקא מלווה בריבית? מבאר ביאור נפלא, הוא אומר, את נועה, יש מדרש שאומר שהשטן בא לקחת את אדם הראשון מיד אחרי החטא. אמר, אתה גזרת בתורה שביום אוכלו אוכלך ממנו מות ימות, הוא צריך למות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תמתין לו עד 930 ואז תיקח אותו. אז מה אני מקבל תמורה? אני אמתין. בתמורה תקבל את הצאצאים שלו, שכל אחד מצאצאיו של אדם הראשון, מתי שיגיע זמנו אתה תהרוג אותו, אפילו שהוא לא אכל מעץ הדעת. אנחנו לא אכלנו לכאורה מעץ הדעת לפי המדרש. אז לכן נמצא שהשטן לוקח ריבית. הוא היה צריך לקחת את נשמתו של אדם הראשון באותו יום. מה הוא עשה? הוא חיכה, ועל חשבון זה הוא יהרוג אחר כך אלפים ומיליונים הצאצאים שיבואו. אז עכשיו, אז מי שהוא לא לוקח ריבית, אז דין הוא שיכולה למלאך המוות אחרי שיהיה תחיית המתים ויגיד לו תן לי את הנשמה בחזרה, אני לא אכלתי מעץ הדעת, הוא ייתן לו. אבל מי שהלווה בריבית יגיד לו, מה פתאום, אני לקחתי ריבית, אתה גם לקחת ריבית, לא מגיע לך לקום. לכן מי שמלווה בריבית אינו קם את תחיית המתים. זה אחד הביאורים, כנראה שיש ביאורים נוספים, אבל לפחות לשכך להגיע את הראש, להבין מה הקשר בין הלוואה וריבית לבין תחיית המתים. אז עכשיו יוצא שאדם הראשון בזה שאמר שירה, הוא גרם שהעולם יצפח וימשיך להתפתח. וכן הלאה אנחנו רואים שכל אלה שאמרו שירה, מי הבא אחריו? הבא אחריו יש לנו בתורה הקדושה, הנה, שירת הים שנקרא אותה השבת. שירת הים שישראל אמרו שירה על ים סוף, עמדו ואמרו שירה, מה היה השירה, מה השירה אומרת, וצריך להבין מה העניין של השירה. השירה של השבת זה שישראל יצאו ממצרים, אבל לא עצם היציאה ממצרים, היציאה מבית עבדים לתחת חסותו ומלכותו של השם יתברך. מה כתוב? פסוק אחד לפני כן, אבל זה כל בוקר, ויושע אדוני ביום ההוא את ישראל מיד מצרים, וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. שואל הזוהר, היה צריך לומר וירא ישראל את המצרים מתים? מה זה מת? שרו של מצרים לקח אותו הקדוש ברוך הוא והשליך אותו על הים מת, וישראל רואים שהשר של מצרים כבר איננו. וישראל את מצרים, שלוש, שמו מצרים, כשם האומה שלו. והיה ישראל את היד הגדולה אשר עשה אדוני מצרים, אז ויאמינו באדוני הוא משה עבדו. כלומר, באותו רגע האמינו בשם יתברך, האמינו, מה פירוש? וכי לא האמינו לפני כן? ודאי שהאמינו. אלא האמינו שאנחנו מרגע זה שייכים לקדוש ברוך הוא. כי עד עכשיו היו חלילה עבדי פרעה. כמו שפרעה אומרת, הללויה, היו לא עבדי השם. מהי עבדי השם? עבדי השם ולא עבדי פרעה. זה הרעיון פה. הרעיון להיות שברגע הזה אני עבדו של הקדוש ברוך הוא. יוצא שאז התחילו להגיד שירה, שרתה עליהם רוח הקודש, וכולם יחד, 60 ריבו, 600 אלף איש, בתה אחד עם משה רבנו אומרים את השירה מילה במילה, יוצאת ברוח הקודש מפיהם, שורת עליהם נבואה, וכולם אומרים, ואפילו עוברים שבמעי מם והתינוקות כולם ואנשים ענו אחריהם. זה מראה על שלטון מוחלט של השם יתברך שהתגלה פעם ראשונה בעולם, ועל ידי זה נאמרה השירה. יוצא ששירה שנאמרת, אנחנו מגלים כעת עוד דבר, זה גם מראה את הנהגתו של הבורא יתברך שמו בעולם כולו. זה הכוח של השירה. יש לנו את שירת הבאר, יש לנו את שירת האזינו, יש לנו את שירת דבורה, שזה ההפטרה שנקרא אותה השבת אחרי שנושעו מיד סיסרא הרשע. יש לנו את השירה של חנה, ותתפלל חנה, אחר כך את שירת דוד המלך, שדוד המלך שר, יש את זה גם בשמואל ב', יש את זה גם בתהילים י"ח. אחר כך יש את שירת שלמה. שיר השירים שהוא יותר מכולם, נשארה שירה עשירית, אומר המתרגם יונתן בן עוזיאל, שזה לעתיד לבוא. ביום שיבוא משיח צדקנו, אז נאמר את השירה הזאת, ואז זה לא יהיה שירה נקבה, אלא שיר זכר. כלומר, גאולה שאין אחריה עוד שעבוד, אלא גאולה נצחית לנצח נצחים. נמצא שזה פירוש שירה. עכשיו הרב הזכיר, לפני שדיברנו בעניין השובבים, יוצא שבת שירה גם כן בשובבים. והסיבה בכלל שובבים זה קשור לפרשיות האלה. מה העניין של השובבים? אלא הוא אשר אמרנו, מקבץ נדחי עמו ישראל. יש לאדם, רבנו ארי כותב, שאדם צריך לדעת שחסד גדול עושה איתו השם יתברך. אדם רואה הרבה שיש לו בחיים נדודים, תהפוכות, שינויים, לפעמים קשים מאוד. יש מה הקשר של האילנות, ראש השנה לאילנות, לכאן, לנו? האדם עץ השדה. יש זוהר מפורש, זוהר כותב, שלפעמים נגזרת על האדם מיתה. חוץ מכן, נגזר עליו שימות. מרחמים עליו בשמיים ומחליפים לו את המוות בשינוי מקום. בשינוי מקום עבודה, בשינוי מקום מגורים. וזה במקום זה. ולמה? הבשמעון מנשיב את זה בדיוק לעץ. הוא אומר, עץ שנטעת אותו באיזה מקום, והוא יקרא שורשים, והעץ הזה לא הצליח, לא ציפרות. מה תקנתו? תשאל כל אגרונום, כל אדם שמבין בחקלאות, יגיד לך, האדמה הזו לא מתאימה לו, תעקור את העץ, תעביר אותו לאדמה השנייה, הוא יצליח. גם במקום השני לא הצליח, אתה עוקר אותו, מגיע למקום השלישי, הוא יצליח. והן כל אלה יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר, כך אומר הזוהר. ולכן אדם יבוא בגלגול עד שלוש פעמים, עד שלושה פשעי ישראל, על ארבעה לא אשיבנו. ולכן יש שלושת שנות עורלה. זה אותו רמז, אותו עניין. כל העניין של גם מה שהרב הזכיר כאן, תרומות ומעשרות ומצוות הגדולות בארץ, זה קשור גם לנו. אנחנו גם כן. הארץ זה האדמה שלנו, האפרוריות שיש בנו. הצמחים, הפירות, הירקות, זה האיברים שעושים את רצון השם. והתרומות והמעשרות זה המצוות והמעשים טובים והשעות שאתה מקיים. יש רב פיינשטיין עליו השלום, משה פיינשטיין, בספרו שו"ת איגרות משה כותב דבר מדהים. הוא אומר, כשם שאדם חייב בהוצאת מעשר כספים, צריך להוציא 10% מהרווחים שלו לצדקה, חייב במעשר שעות, שמזמנו בכל יממה יפריש שעתיים פסיק ארבע, 2.4 זמן לטובת הזולת. אם זה צדקה, אם זה חסד, אם זה ללמד אחרים, אם זה לעשות שירות למען הציבור, לאחרים גם. הוא אומר, אני לא נבראתי רק לעצמי, כל אחד מאיתנו נברא לעזור לאחרים. פסוק אומר, איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק. זה זכות גדולה. ואם הוא לא יכול, כך כתב רבנו חיים בן עטר, אז יחזיק בידי אלה שעוזרים לאחרים. אז בכל מיני, אם זה בתי כנסת, בתי מדרש, שיעורי תורה, הפצת תורה, כל מיני ארגוני חסד, כל מיני ארגונים שמסייעים האחד לחברו, הוא אומר, משה פיינשטיין, אני חייב לעשות מעשר מהזמן שלי. אבל לא כל ה-24 שעות אני ער, לא, אבל תקדש אותם. תעשה, תשתדל לעשות. אז נמצא שזה התרומות והמעשרות שלנו. תרומות והמעשרות שכל אחד מאיתנו מבצע ועושה. ומה זה עושה? זה מזרז את הגאולה. איך זה מזרז את הגאולה? מה זה קשור? העניין הוא זה, כותב רבנו ארי, שכשנברא העולם, אדם הראשון חטא. כשהוא חטא, התקלקלו הדומם, הצומח, החי והמדבר. אז בואו נלך מלמעלה למטה. המדבר זה פשוט, זה האדם. האדם היה, איפה היה מקומו? בגן עדן. צופה ורואה מסוף העולם ועד סופו. עקבו מחה גלגל חמה. העקב היה מאיר יותר מהשמש. ואחר כך נפל מרום המעלות עד למטה. הפסוק אומר, אצל בתהילים, בסוף תהילים, הוא אומר שם, ותשת עליי כפיך. שהאדם הראשון היה גבוה והגיע למעלה, למעלה, עד למעלה. והנה הקדוש ברוך הוא שם עליו את היד, כאילו, ונעט אותו. ולכמה? אומרת הגמרא, 100 אמה. 50 מטר גובהו היה אחרי שחטא. אבל לפני שחטא, היה ראשו בשמיים. אז היה מדבר. תראה משה רבנו, שהוא ירד מהר סיני, הוא תיקן את חטא עץ הדעת, הוא ירד מהר סיני, ויראו מגשת אליו, אי אפשר היה לדבר איתו. פניו היה, צריך, היו מהירות יותר מהשמש, כי קרן אור פני משה. צריך לשים מסווה על פניו כשהוא מדבר אל ישראל. הפך גם הבעלי חיים. הם ירדו ממדרגתם, היו במדרגה גבוהה. הם נפלו, התקלקלו, לכן יש טרפות, יש נבלות, יש כל מיני בעיות בבעלי חיים. אומר הזוהר, אם יש צירחה בבהמה הריאה, ומה אם היא סרט בצירחה? מה זה צירחה? מתאחז בה. הצירחה היא איזה דבר שקושר את האונות של הריאה עם האומה, או עם הלב, או עם שאר האיברים שנמצאים מסביב. זה מראה אחיזת החיצונים ודבקותם, ולא נותן לריאה לעלות. וזה כמו שיש אדם עושה מצוות, אבל מצד שני יש עבירות. אז העבירות גוררות אותו, משכות אותו כלפי מטה, ולא נותנות למצווה שלו ולתורה שהוא מקיים לעלות למעלה. אז זה בחינת צריכה. וכן, אז זה הדרך. אותו הדבר הצומח. אתה תראה מה כתוב בגמרא, בזמן שמעון בן שטח, שהיה יורד להם גשם רק בליל רביעי ובליל שבת. מה שכתוב בפסוק, ונתתים את ארצכם בעיתו. יורה ומרקוש, והיו יוצאים להם, הגמרא אומרת, חיטים ככביות שור, כל חיטה, ועדשים כדינרי זהב. כל עדשה ככה היה באיזה פירות. ואמר להם שמעון בן שטח, לכו ותשמרו את זה לדורות הבאים, שיראו מה קורה כשעושים רצונו של מקום, איזה ברכה יש. ככה הכל הולך ומתמעט. אותו דבר החפץ חיים כותב. אומר למשל, הלוויתן, אנחנו מחכים מתי יבוא המשיח, ואז נזכה לאכול סעודת הלוויתן. מה יש בסעודת הלוויתן? אומר המדרש, כך מובא גם במסכת סוכה, שבטעם של הלוויתן יש כל הטעמים הטובים של כל המאכלים והמעדנים שיש בעולם, יש בלוויתן. ואחרי שאדם יאכל מהלוויתן לא יתאבה עוד בשום מאכל, כי בכל העולם הזה אתה אוכל, אחרי זה אתה נהיה רעב, אחרי זה אומרים לך יו, מה אכלת את זה? מה, למה לא ביקשת מהמצר? היה פה אוכל, איפה היה? חבל שלא ידעתי, יו, פעם הבאה אני אלמד. פעם הבאה הוא בא, אומרים לו, היה עוד יותר אוכל יותר טעים. אז הוא אוכל את עצמו, כמו לאכול את האוכל. אומר, יו, איזה אוכל היה. וכן, אז זה הדרך. או כמו שאמר רבנו יוסף חיים, על מה שכתוב, המצפה על שולחן אחרים, עולם חושך בעדו. אומר, היה מעשה ואיזה עני, שלידו היה שכן איזה עשיר אחד. גם אחד העשיר הזה עשה סעודה גדולה לקראת בנו, שחיתן את בנו, והביא מעדנים ובשר על האש, כל מיני עופות ודגים, ואני הזה מסכן לא מוזמן לשם. הוא הלך לעני, ביקש ממנו שישאיר לו קצת כיסאות, קצת חפצים, כלים אם יש לו, שיהיה תוספת, וכך. תן לו איזה פרוטות ככה, כמה כסף. ואני הזה מסכן, כל יום אומר לאשתו, חכי, לא נוכל הערב, אולי הוא יזמין אותנו לבוא לאכול אצלו. נחכי, תחכי, 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 בסוף היה רעב. ואחד מסכן הזה, בא לקח, היה בצל ולחם יבש. אכל את הבצל ואת הלחם היבש, גמר את זה. אחרי זה גמר, רואה שהעשיר בא דופק בדלת. הוא עשיר בא דופק, הנראה, בא להזמין אותי לאכול. אמר, חוץ מכבודכם, הוא צריך לאכול, אבל איך אוכל, מילא את קרסו, זיני בישה, ולחם יבש, ובזה חוץ מכבודכם, הלך לשירותים להקיא את כל האוכל, כדי שיהיה לו אפשרות לאכול. אז הקיא את הלחם והבצל. אמר לו, העשיר, תראה, קח קצת כסף, בוא תתתן לי את, את, את האולם, את המקום, תחלך לי החצר קצת, תאסוף את הזה ואני אשלם לך. אוי ואבוי. אני גם את מה שהקצת הזה שאכלתי, גם את זה הפסדתי. והמצפה על שולחן האחרים, עולם חושך בעדו. צריך לצפות את השולחנו שלו. אז הוא אומר, החפץ חיים, מה זה הלוויתן? למה הקדוש ברוך הוא ברא אותם, המלבין כבר נכנס לזה. למה ברא אותם זכר ונקבה? וכתוב שאת הזכר השאיר, את הנקבה הרג, למה? כדי שאם יזדבגו, יטשטשו את כל העולם, יחריבו את העולם. אז והנקבה נשארה, מלח אותה לעתיד לבוא. מה מלח אותה? נהרוג לנו את זה, ואנחנו נאכל את זה טרי, נאכל את מה שנולד. אחר כך הוא יכול לעשות הכל. אומר לו, הבריאה של ששת ימי בראשית היא הבריאה הכי מוצלחת. תמיד ידוע בכל דבר, האורגינל הוא הכי יקר. הוא המספר אחד, הוא הראשון. עכשיו, אדם וחווה הם הנבראים הכי מוצלחים, הכי יפים שיש בעולם. מה אומרת הכל בפני שרה? כקוף בפני אדם. שרה בפני חווה כקוף בפני אדם. אז נמצא שהבריאה הראשונה יותר טובה, השנייה פחות, שלישית עוד פחות, עד הדורות שלנו שזה הולך ביורד. ככה גם כן הפירות. פעם שהיו מקלפים מלפפון בבית הכנסת, כל בית הכנסת היה מריח את המלפפון. היום אין לו ריח בכלל. שלא לומר גם טעם, יש לו טעם של חברת חשמל. אתם יודעים למה? למה מדליקים להם את המנורות במקום הירח? ממרד גשר אחים, תיסעו בכביש הבקעה, שם מדליקים להם את המנורות, אז המלפפון והכישויים מרמים אותם, חושבים זה ירח, זה סך הכל אגס של חברת חשמל, הוא בוקע ויוצא הכישו, ואין לו טעם. וכן אז הכל נהיה מזויף, אז הכל הולך ויורד. הבריאה פעם הייתה אורגינלית. כמה, אומר החפץ חיים, כמה שיותר קרוב לששת ימי בראשית, יש לו יותר עוצמה. כן, גם הגבורה הייתה חזקה. מה אומרת על אברהם אבינו, האדם הגדול בענקים? משה רבנו, בשעת פטירתו, לא חלטה עינו, לא נסליחו. עלה שם, הגמרא אומרת, 12 מעלות, כמה זה ישר ואורה. כולם עלה אותם בפסיעה אחת. נתן רגל פה ורגל שם, היה בראש ההר. זה משה רבנו ביותו ב-120 שנה. אז איפה תביא את כולם? חתם סופר מסופר עליו, חתם סופר בעצמו, שהיה לא מזמן, לפני 180 שנה בערך. 150, 180 שנה. הוא ידוע, היה יושב בתעניות, מפטר בן 77. לפני פטירתו, אסף את בניו ואת חתניו, הכתב סופר, השבט סופר, את נכדיו, את כולם מסביב, ציווה אותם, חכמים תקשיבו. אתם ראיתם אותי עושה טעניות, הייתי צם. אתם רואים את השולחן הזה שאני לומד עליו? נראה מי שיכול לעשות כמוני. תנו מכות על השולחן, נתנו. לקח אדם סופר את האגרוף שלו, ככותב בנו, והיכה על השולחן ושיבר אותו בידו האחת. אמר להם, אם אתם יכולים לעשות כמוני, תצומו. אם לא, אל תצומו, אתם תשי כוח. חולשה ירדה לעולם, זה לך דור אחד כבר. זה לעת זקנותו. אז זה בא להסביר לנו מה היה העולם, את הגבורה. הכל נחלש, אז זה נחלש, הלך וירד. אבל גם החלש, אנחנו ננס על גבי ענק, אנחנו עושים משהו. שבעים הימים האלה ימי השוררים, שאנחנו קוראים בהם בתורה, פרשת שמות, וירא, בו, ושלח, תרום, משפטים, כל המהלך של מצרים, והיציאה ממצרים. היציאה ממצרים עם השירה שנקרא השבת. זה הייתה כבר ההשלמה של היציאה ממצרים. ציבו כמודד נוזלים, שמעו עמים רגזון, השם ימלוך לעולם ועד, זה השיא של השירה. השם ימלוך לעולם ועד, כיבה סוס פרעה וכבו פרשת הים וישב. אחרי זה אנחנו קוראים על המן, אחר כך יבוא פרשת יתרו עם מתן תורה, שזו הייתה התכלית, ואחרי הפרשת משפטים, גם מצוות שבין אדם לחברו, כל אלה שייכים למאה השוררים, לתקן את החטאים שלנו, את כל החלקים שלנו שמפוזרים בדומם, בצומח, בחי ובמדבר, את כל מה ששייך לנו לחטאו של אדם הראשון ולכל מה שקורה בעולם. ואני חוזר ברשותכם עוד דקה אחת לדברי רבנו הארי. הוא אומר, אדם רואה שבחיים שלו הוא עובר הרבה תהפוכות, בעיות של בריאות, רפואה, פתאום איסורים של גוף, לפעמים לא עליכם יש איסורים של נפש, יש בעיות של גידול ילדים, יש בעיות של פוריות, יש בעיות של שלום בית, יש בעיות של פרנסה, ויש בעיות של נדודים, שהוא לא מוצא שקט ושלווה במקום אחד. עוד כל הזמן, כמו שהפסוק אומר, נודד הוא ללחם ועיה, מחליף מקום עבודה כל יומיים שלושה, או מחליף מקום מגורים. אומר, זה בגלל השורש שלו, איפה הוא היה באדם הראשון בחטא עץ הדעת. כמה שמי שהיה יותר קרוב למרכזייה, לאיפה שהיה יותר חטא, אז יש לו יותר, צריך לעבור יותר גלגולים ויותר ייסורים. וכן גם הגלגולים שם. האדם נקרא עץ, העץ הזה עוקרים אותו מאיזה מקום, ושוטלים אותו במקום אחר, אז הוא מצליח. אותו דבר, אדם לא עלינו, חטא, אז הוא מסריק אותו מהעולם. מביא אותו בגלגול שני, ואז הוא מצליח. לפעמים גם גלגול שני הוא נכשל, מביא אותו בגלגול שלישי והוא מצליח. עד שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא עשינו. עד שלוש גלגולים יכול לבוא. אבל אם תיקן, אומר רבנו ארי, יכול לבוא עוד יותר. לא ניכנס כעת לכל תורת הגלגול. על רגל אחת זה נושא די עמוק ודי ארוך, מורכב מאוד מאוד. אבל זה הסוד, שזה העץ, ולכן באתו בשבט בתוך ימי השובבים. ולכן שבת שירה, שזה השירה, דיבור לשם יתברך, בא בתוך ימי השובבים. כי אנחנו על ידי הלימוד תורה, על ידי השירה, על ידי התפילה, על ידי התשובה, אנחנו מתקנים. ועוד דבר יש בט"ו בשבט. זה לא חובה, היום יש כאלה שהרבה דברים מנהגים, לקחו את המנהגים ועשו אותם עיקר, ואת ההלכות עשו חס ושלום תפה. ואני לכן נהניתי מאוד לשמוע את הרב בהלכות של מצוות התלויות בארץ, תרומות ומעשרות, כעיקר דין של ט"ו בשבט, זה עיקרו. זה הנפקא מינה העיקרית, זה לגבי לדעת את דינה חנתה של הפירות, כי הולכים זמן החנתה, וט"ו בשבט הוא הקובע, ובאמת יש בעיה עם עצי שסק. למשל, יש אילנות שסק שהם כבר מוציאים את הפירות, את הנט שלהם לפני ט"ו בשבט, זה שייך של שנה הקודמת, ואילו אחרי ט"ו בשבט זה שייך לשנה הבאה. אז כך שתהיה בעיה, למשל עכשיו, לגבי, אני לא יודע אם השנה יש בעיה, כי אנחנו בשנת מעשר שני, נכון? עדיין במעשר שני. אבל בשנה שתהיה בתפר של בין מעשר שני למעשר עני, אז תהיה בעיה שאי אפשר יהיה לעשר, גם אי אפשר לעשר מזה על זה, כי זה נקרא מן החדש על הישן או מן הישן על החדש. צריך לדעת כל דבר מתי העונה שלו ומתי התקופה שלו. זה העיקר הדינים של ט"ו בשבט. עכשיו, אבל מה לגבי באה תורת הקבלה ואומרת שיש עניין ביום הזה לקחת קצת מפירות של שבעת המינים או פירות האילן מה שיש לך, לברך עליהם, כי על ידי הברכה אתה מתקן, כמו שרבנו הארי כותב בספרו שער המצוות בפרשת עקב, על הפסוק ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתנה, שבברכות הנהנין אדם יכול להשיג הישגים גדולים מאוד. הוא כותב שאחד הדברים שהכי מתקנים את נפש האדם זה הכוונה והזהירות בברכות הנהנין, שכל דבר שהוא מברך עליו את הברכה שלו מברך אותה כהוגן וכפי ההלכה, עם הברכה הראשונה עם הברכה האחרונה, וזה מתקן את אותו דבר, מתקן את נפשו הוא. ולמה? מה הקשר? פשוט, כמו שאני שותה את המים כי אני צמא וזה נותן לי את הנוזלים שהגוף זקוק להם, אני אוכל את הפירות ואת המאכלים שאני אוכל אותם והגוף זקוק לאותם מינרלים והוא ניזון מהם, כך נפשי, הנפש של האדם, ניזונת מהרוחניות של המזון. ואז כשהוא מברך על המזון, או המזון מתוקן, מעוסר, ולא של גזל, והמזון הוא כפי ההלכה, אז באמת הרוחניות של המזון הזו נכנסת לתוך הנפש ומתקנת אותה. ולמה הקשר בשובבים? כיוון שכל החטא הראשון הקדמון היה באכילה. אדם הראשון חטא באכילה. זה הטעם שבליל ראש השנה אנחנו מביאים סימנים ונוהגים לאכול אותם. כיוון שהחטא הראשון היה באכילת עץ הדעת. עכשיו אנחנו מביאים מיני פירות ואוכלים אותם כהלכה, בזה אנחנו מתקנים הן את הפירות, הן את עצמנו ואת כל העולם כולו. השם יתברך, יהיה בעזרנו, שנזכה לקיים הכל כדת וכהלכה. אני רוצה לברך כאן את כל הציבור היקר של היישוב, שאר היישובים מסביב, ואותם שהיו גם בגוש קטיף והגיעו לכאן. הקדוש ברוך הוא ייתן לכם יישוב טוב בארץ ישראל. תזכו בקרוב ונזכה כולנו יחד לראות בגאולת ישראל, בגאולת הארץ, בגאולת התורה, בגאולת העם, בקיבוץ גלויות שיבוא, מקבץ נידחינו בארבע כנפות הארץ. נראה בקרוב את בית המקדש מתנוסס ביופיו, בהדרו, בבית בירושלים עיר הקודש, ונהרו כל הגויים אליו, ונהרו זה גם לשון אור, נהר זה גם כמלשון מאיר, ששותים מים של נהרות, אז הפנים מאירות. בעזרת השם נזכה כולנו לברך על המוגמר, בשעה טובה, בבניין בית המקדש, בשנה הזאת, בלי רצון, והשם ייתן לכם כוח, ויוסיף לכם עוז ותעצומות. לחזק את ארץ ישראל, להפריח אותה, לבנות אותה ולהשלים אותה בקרוב, והשם יהיה עמכם.